שבוע שעבר למדנו את ההקדמה, על נצח ישראל. היסוד המרכזי שעלה לנו משם זה המבט העמוק על יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא אירוע היסטורי מפעיל ככל שיהיה, אבל הוא לא אירוע היסטורי שהיה ונגמר, שהיינו עבדים והשם גאל אותנו מעבדות לחירות וכולי, אלא זה אירוע שהוא בעצם הוא הבסיס לכל המציאות של ישראל לנצח. כי השם לא רק גואל אותנו ממצרים, אלא הוא בוחר בנו כעם השם. את הבחירה הזאת הוא מטביע בנו ברגע הלידה, כך שזה דבר שהוא, מה שנקרא, יש דבר כזה מום מולד. אז פה זה לא מום, זה אופי מולד. אופי מולד, תכונה מולדת שאי אפשר לשנות אותה, שישראל הם עם השם. זה מה שקרה ביציאת מצרים. הסביר המהר"ל שכל המדרגות וכל המעלות להם יזכו ישראל בעתיד, ניסים, קריאת ים סוף, מתן תורה, נבואה, בית מקדש, גאולה שלמה, ימות המשיח, הכל כבר מקופל שם, הכל מתומצת שם, הכל מונח, כמו תינוק. כשהוא נולד, כל הכישרונות, הדברים שהוא יוציא לפועל במשך החיים, הכל כבר מונח בו. ולאט לאט זה הולך, הוא מלומד ללכת, לרוץ, לשיר, לכתוב, לייצר, להתרומם, להתנבא, הכל כבר מונח בתינוק הזה. אז עם ישראל שיוצא ממצרים הוא כמו תינוק, שמרוכזים בו, בכוח, בפוטנציאל, המון 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 מעלות שהוא יזכה להם, המשך המציאות, המשך ההיסטוריה, הכל הולך ויתגלה. לכן המבט שלנו ליציאת מצרים זה לא התרפקות על העבר, אלא זה תעודת הזהות שלנו. מי אנחנו? אשר בחר בנו. אתה בחרתנו. זה בעצם התעודת זהות שלנו. השם בחר בנו בשביל מה? בשביל הרבה דברים. בעיקר להיות עם השם בעולם. לגלות את שם השם בעולם. עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו, ישעיהו הנביא אומר. פסוק מאוד 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 יסודי בהבנה של מי אנחנו. מתוך המבט הזה, שעם ישראל הוא עם השם לנצח, ויציאת מצרים זה לא אירוע שירה ונגמר, אלא זה רק אירוע, מה שנקרא, אירוע מתגלגל, וממשיך עד הגאולה השלמה, כך הוא סיים את ההקדמה, שגאולת משה וגאולת אליהו, ושליל לרבות הבנים זה תהליך חד ארוך, עם נסיגות, עם ירידות, עם גלויות, עם הרבה תהפוכות, אבל התהליך הזה כל הזמן ממשיך לחתור, קדימה, לגאולת ישראל השלמה. עכשיו, הוא בא לדבר בפרק א', שבעזרת השם נלמד, נתחיל אותו היום, בא לדבר על הגאולה. מה זה גאולת ישראל? למה אנחנו מצפים? מצפים לישוע, מצפים לגאולה. מה זה גאולה? גאולה שאין חולים? גאולה שאין עניים? גאולה שאין ישמעאלים? מה זה גאולה? כל התשובות נכונות. יש עוד המון 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 תשובות. איך מציירים? למה אנחנו מצפים? אם נשאל כל אדם בעם ישראל איך הוא רואה את הגאולה, אז כל אחד יהיה לו איזה ציור אחר. אם נלך אחורה ב-200 שנה ונשאל יהודי בכל מקום בעולם איך תראה הגאולה, מה זה גאולה בעיניו, התשובות יהיו מאוד מאוד שונות אחת מן השנייה. למה? כי איך יהודי לפני 200 שנה ברוסיה שיש פרעות נגד היהודים, מה זה גאולה אצלו? שלא יהיו פרעות. או נלך מקום אחר שיש התבוללות גדולה מאוד, אין פרעות. יש התבוללות שקטה, נימוסית, מתקדמת, כולם מתבוללים חס ושלום. אז אותו אבא איפשהו באמריקה או דרום אמריקה שיש התבוללות, או בצרפת, מה זה גאולה בעיניו? שלא תהיה התבוללות. אז כל אחד יש לו מבט סובייקטיבי, מה זה הגאולה? כל התשובות נכונות דרך אגב, אבל הן תשובות חלקיות. אנחנו רוצים הגדרה מדויקת למה אנחנו מצפים בגאולה. אומר המהר"ל, אתם רוצים לדעת מה יהיה בגאולה? טוב, כל הדברים שיהיו בגאולה אי אפשר לדעת. הרמב"ם מדבר על זה, ובסוף הוא מסכם ואומר, לא נדע עד שיהיה. יש באמת דברים ומדרגות ומעלות והתרוממות כזו שתהיה בישראל שאנחנו לא יודעים לשים עליה את האצבע, לא יודעים אפילו לתפוס את זה בשכל שלנו מה צפוי. אבל הצורה היסודית, השלד המרכזי של מה זה גאולת ישראל, אומר המהר"ל, אפשר לדעת את זה. מה זה גאולת ישראל? אומר, זה מאוד פשוט. בוא נסתכל על ההפך של הגאולה, על הגלות. נדע, ככה זה בגלות. אז הגאולה זה הפוך. בדיוק כמו אותם אנשים שכל אחד נשאל אותו איך הוא מצייר את הגאולה. לפי איך שהוא חווה את הגלות. אבל המהר"ל לא בא מהחוויות שלו. המהר"ל, הוא מסתכל פנימה. הוא מסתכל פנימה מה זה עם ישראל, מה קורה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, מה קורה רוחנית, מהותית, שעם ישראל בארץ של גויים, לא רק סובלים וקשה להם ויש התבוללות, כן, כל הדברים האלה נכונים, אבל מהותית, רוחנית, מה מתרחש פה. הוא מסתכל לנשמה פנימה, ובכלל בכל המהר"ל, וגם בכתבי הרב קוק, בכלל בספרי האמונה, אנחנו צריכים להתרגל, אנחנו מביטים פנימה. הרב קוק אומר, צריך ללבוש את שפורפרת ההבטה. זה ביטוי שלו. שפורפרת ההבטה זה רגע, זה משקפת או זכוכית מגדלת. אני אומר אולי רנטגן. שהרב קוק מדבר על עם ישראל, שהמהר"ל מדבר על עם ישראל, יבואו הציניקנים ויגידו, כן, יופי שעם ישראל קדושים וטהורים. תראה איך הם מתנהגים, תראה איך הם מדברים, תראה מה הולך בתקשורת. אז את כל זה אנחנו משאירים בחוץ. צריך להתמודד עם המציאות הזאת. אנחנו לא בוחרים ממנה, לא כופרים בה. אבל קודם כל צריך להסתכל פנימה, כן? כך כתוב בשיר השירים, שעם ישראל כולה חיפה רעייתי, כולה תאורה, אבל לפעמים מתלכלכת. אז מה היא אומרת? אל תראוני שאני שחרחורת. אל תבחנו אותי מצד הבוץ על הידיים, הבוץ על הפנים. אל תראו אותי כזה, תסתכלו פנימה. בסדר? אז אנחנו בלימודי אמונה, ודאי במערל ברב זצ"ל, מסתכלים פנימה. אומר המערל, אנחנו רוצים להסתכל פנימה בגלות. מה ההגדרות המרכזיות, השלד של המציאות הזאת שעם ישראל בגלות?
הרב, המהר"ל אומר שאפשר לתת גאולה
לפני הגלות? כן. לא, הוא המציא את זה, זה כתוב גם ברמב"ם, מאוד, מאוד ספרים בחז"ל, קוראים למשפט הזה ידיעת ההפכים אחת. כלומר, אם אדם יודע מה זה מתוק, אני יודע מה זה מתוק, סוכריה, דבש, זה מתוק, נכון? מעולם הוא לא חווה מרירות. הוא לא יודע מה זה מר. הוא יודע מה זה מתוק? בטוח. אם הוא לא יודע מה זה מר, אז הוא יודע זה מתוק, הוא לא יודע זה מתוק. כן? אם הוא לא יודע מה זה רע, הוא גם לא יודע גם מה זה טוב. הוא יכול להיות טוב מאוד, אבל בידיעה שלו יש חוסר. כן? המים האלה קרים. ואם אני לא יודע מה זה מים חמים, אני יכול בוודאות להגיד שזה מים קרים? קוראים זה קרים, אז אני קורא זה קרים. אבל אין לי ידיעה שלמה מה זה קור. כן? קור וחום, זה שני הפכים. אבל הם בעצם גם על אותו ציר. אור וחושך. אדם, כן? אדם עיוור. לא עלינו, לא על אף אחד. הוא יודע מה זה אור? הוא לא יודע מה זה. הוא יודע מה זה חושך? הוא גם לא לגמרי יודע מה זה חושך. אומרים לו שהוא בחושך. כן? בחושך כי הוא לא רואה, או שאומרים לו החדר חשוב, הוא לא יודע מה זה חושך, כי הוא לא יודע מה זה אור.
אז גם אנחנו לא יודעים מה זה גלות, כי אנחנו לא יודעים מה זה גלות.
נכון, אבל יבוא המהר"ל, ילמד אותנו מה זה גלות. אנחנו סובייקטיביים, מה זה גלות? גלות זה בעיה כזאת, בעיה כזאת, בעיה כזאת, הרבה בעיות בגלות. והן כולן נכונות. אבל מה ההגדרה המדויקת של גלות? שזה יש לנו את המהר"ל. הוא יגיד לנו מה זה הגלות, וזה מתחיל לבנות אצלנו איזשהו עומדן, מה זה גאולה? איפה אנחנו בגאולה? כן? יש כל מיני אירועים, וזה, כל זה, כולם רוקדים יחד ב, לא יודע מה, בצמה, וזה, גאולה, גאולה. נכון, זה דבר נפלא שעודים בצמה, זה באמת גאולה. אבל זה גאולה, זה גאולה שלמה, זה אנחנו מצפים. אם כל עם ישראל רוקדים בצמה, זה גאולה? טוב, אולי כן, זה לא דבר. כן? או יגידו כל מיני דברים שהם גאולה. באמת, נקודות של גאולה. כן? אם התרבות שלנו מתקדמת והשירה שלנו מתקדמת, כבר דיברנו על צמה, יש פה התקדמות. המשפט קצת מצחיק, אבל כשהייתי בגילכם, כן? לא היה, לא הייתה מוזיקה. לא הייתה. כן? היום זה גאולה. התנוצצות גאולה של המוזיקה של עם ישראל. התחלה. יש איזה הרב מדבר על זה עוד הרבה 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 לפני שזה קרה, וכשקראנו את הרב קוק לפני 30 שנה שהוא מדבר על זה, על השירה, על התרבות, על הספרות, לא הבנו על מה הוא מדבר. כי לא, זה לא היה. עוד לא. ויש עוד הרבה 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 ספרות ושירה ותרבות שעוד תתרומם ותתרומם בעזרת השם. טוב. כן.
אז מה שמגיד בין המערה לבין כל שאר האנשים שמגדירים גאולה בצורה כאילו סובייקטיבית ושהוא כאילו חסקות כללית?
כן. מדיר. הוא הרופא. הוא הדוקטור. הוא המבין את נשמת האומה. בסדר? הוא מלמד אותנו. הוא כמובן לוקח את זה מתורת הסוד ועוד כל מיני מקורות, והוא מסביר לנו בעברית שלו, שהיא לפעמים דורשת מאיתנו מאמץ להבין, אבל בעברית יחסית, ידידותית, את אותם היסודות האלה. מי אנחנו באמת? מה זה גלות? מה זו גאולה? מה זה עם ישראל? מה זה ארץ ישראל? אז בואו נראה. קודם כל הוא פותח פה את ההקדמה מאיזשהו, עם הסבר העיקרון הזה שצריך לדעת את שני הצדדים. ידיעת האפר, אני לא יודע מה זה קר, אז אני לא יודע מה זה חם. אני לא יודע מה זה אור, אז אני גם לא לגמרי יודע מה זה חושב. שהשכל האנושי עובד בצורה כזאת. אני צריך לפגוש את שני הצדדים כדי להבין את כל התמונה. בסדר? הוא אומר ככה, כאשר הדבר הטוב נודע מהפקו ידיעה אמיתית. הדבר הטוב, אתה רוצה לדעת שזה טוב? אתה רוצה באמת להבין כמה שזה טוב? אתה צריך לפגוש את ההפך, לפגוש את הרע. כן? מה יש בהגדה של פסח? מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מה הגנות שההגדה מתחילה בה? מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, תרח אבי אברהם. ואחרת, בתחילה היו אבותינו עבדים. למה? אין הסדר, מה עכשיו לדבר על הסבא שעובד עבודה זרה, על זה שעם ישראל היו עבדים שפלים? בואו נדבר רק על, על הגאולה, על השבח, השם גאל אותנו וזה. חזל אומרים לו, לא, אתה מתחיל בגנות, אתה מבין מאיפה היינו. אז גם השבח, הגאולה היא מקום אחר לגמרי. יש לך תמונה שלמה. אתה צריך להכיר את הגלות ולהכיר את הגאולה. ואנחנו עושים את זה בליל הסדר. כן? ויראו אותנו המצרים, ויענונו וזה. מה אתה מספר את זה? עבד שמשתחרר, הוא לא מספר דברים כאלו. הוא כאן מספר על היום שאחרי ועלה. הוא לא חופר בכל העינויים שעשו לו וזה. למה ניסן מדגיש את זה? כדי שנדע את הגאולה, להעריך את הגאולה, אנחנו צריכים גם לדעת מאיפה באנו, מאיפה הוא הגיע. כאשר הדבר הטוב נודע מאפקו ידיעה אמיתית. וכן כל הדברים בעולם. נקנה הידיעה בהם מן ההפך. אור, חושך. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן, שהוא אפקו. כן? לבן בהיר. או, זה מאוד מאוד בהיר. אבל אם לא יודע מה זה חשוך, אז אני גם לא יודע מה זה בהיר. וכן כל ההפכים מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. מה, מתוק... לא יודע, זה הפכים יש, התחלתי מהגיל של הגן, אבל יש הרבה הפכים, נכון? זה סוגיה שלומדים בגן? אז כנראה ש... ומוסכם הוא כי ידיעת ההפכים הוא אחד. כשאתה יודע את שני ההפכים, אתה בעצם יודע ידיעה שלמה. אתה יודע מה המתו? זה אחד, זו ידיעה אחת שלמה. מה זה חום וקור? זה טמפרטורה, זה ציר אחד. זו ידיעה אחת. ובשביל זה אמרו בהרבה פסחים, בהגדה מתחיל בגנות, מסיים בשבח. כן? חייבים להיכנס לתוך עומק הגלות והצרה של גאולת, גאולות מצרים כדי להבין את הגאולה. למה מתחיל בגנות? רק אלא שמפני שאין השבח הכרה אמיתית, רק אלא מן ההפך. כתוב רק במערל זה אלא. זה כלל שתיקחו אתכם, כתוב רק זה אלא. כן? מפני שאין לשבח, למעלה של הגאולה, הכרה אמיתית, אנחנו לא מכירים בה, לא יודעים אותה, רק אלא מן ההפך, שנדע את הגלות. נדע את הגאולה. לכן, אין לפרש עניין הגאולה האחרונה. גאולה האחרונה הכוונה הגאולה השלמה, שאין אחרי הגלות. אי אפשר להיכנס ישר בספר זה לצלול לתוך הגאולה שאנחנו מצפים לה. קודם כל, צריך להסביר את ההפך שלה, כדי שיהיה לנו כלים, יהיה לנו בסיס להתחיל להבין את הגאולה. אם לא שנבהר עניין הגלות והחורבן, שבזה יוודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. וכאשר אנו באים לבאר עניין הגלות ידיעה אמיתית, צריך לבאר קודם הסיבה לגלות ודברים השייכים אל הגלות. רוצים לדעת מה זה הגאולה? רוצים מה זה הגלות. רוצים מה זה הגלות? מה גרם לגלות? מה זה הגלות? מה זה הדבר הזה? בעוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה. עכשיו, הוא הולך להסביר שהגלות, אפשר לפרק אותה לשלוש מרכיבים. שלוש, אפשר לומר, תנאים או שלוש התרחשויות, שברגע שהן קורות, זה הגדרה של הגלות. ואם אחת מהן או שתיים מהן מתבטלות, או שלושתיים מתבטלות, אנחנו כבר יודעים שאנחנו כבר במקום אחר, במקום של גאולה. מה שלושת הדברים? שעם ישראל לא בארץ ישראל. הגדרה לא מפתיעה. שעם ישראל לא בארץ ישראל זה גלות. הוא לא במקום שלו. דבר השני, שעם ישראל הוא לא מקובץ ומאוחד יחד, אלא הוא מפוזר. דבר שלישי, שעם ישראל הוא משועבד. בין אם הוא משועבד פיזית, בין אם הוא משועבד תרבותית, ולא חירותי. כלומר, הגדרת הגלות, מחוץ לארץ ישראל, מפוזרים ממש בארבע אורחות השמיים, ומשועבדים. זה שלושת ההגדרות. ממילא, מה נגזור מזה? מה זה הגאולה? מה השלד הבסיסי של הגאולה? היותם כולם בארץ ישראל, מאוחדים, לא מאוחדים בממשלת אחדות, מאוחדים ממש, ממש ממש, אחדות גדולה, וחירותיים. חירותיים אין הכוונה, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, אלא אין לך בן חורין, אלא מי שעסוק בתורה. הוא חירותי מכל העולם הזה. חירותי להשתעבד לקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר לא משעבד אותו. חירותי מהשפעות, מתרבויות, מכל מיני דברים. בואו נקרא את זה בפנים. כי הגלות בעצמו ראיה והוכחה ברורה לגאולה. זה הכותרת. כי אנחנו לא רק נלמד מהם שלושת מרכיבי הגלות, הוא הולך דרך זה להוכיח לנו שאם אלו הם שלושת מרכיבי הגלות, אז בוודאות תהיה גאולה. כן? זה המשפט שקרה. הגלות בעצמו, איך שהוא הולך להגדיר אותה עם שלושת הדברים שציינתי, הוא ראיה והוכחה ברורה ודאית שתהיה גאולה. למה? זה שאנחנו מחוץ לארץ ישראל, מפוזרים, משועבדים, למה זה מכריח שוודאי נשוב לארצנו, וודאי נתאחד, וודאי יהיה חירותיים ונצא משעבוד. מי אמר? אז הוא הולך להסביר איך שלושת הדברים האלה, הם לא יכולים להיות לנצח. כן? הם מנוגדים לגמרי לטבע של ישראל. הם מנוגדים לגמרי להנהגת השם בעולם. השם ברא את העולם בצורה מסוימת, שלושת הדברים האלה לא יכולים לשרוד. תשאלו, המהר"ל הוא 1400 שנה אחרי חורבן בית שני. כן? ועוד אין עלייה ראשונה, לא התנועה הציונית, שום דבר לא נראה באופק. לא תמיד יקרא, לא תמיד יבשל, זה כולה 200 שנה אחר כך. הוא מסתכל על הגלות, אומר, זה מציאות זמנית. לא יכול להיות שהמציאות הזאת, שישראל לא במקומם מפוזרים ומשועבדים, תתקיים לנצח. לא יכול להיות. הוא הולך להסביר לנו למה זה לא יכול להיות. וזה העומק הוודאות שאנחנו, קל לנו. אנחנו משווים בארץ ישראל, זה, משתדים להיות חירותיים, לקבץ את כולם לפה. אז הוא הולך ולהסביר. הוא אומר כך. למה מוכרח שהגלות, איך שהוא מגדיר אותה, עצם ההגדרה מוכיחה שלא יהיו בגלות לנצח. הוא אומר כך. וזה. כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. איזה סדר? שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. יצב גבולות עמים. ממש ברוך הוא ממקם כל אומה, יש לה איזשהו שייכות, איזשהו שטח בעולם, ושם היא מתמקמת, זה לא במקרה קורה שאומות מתמקמות בכל מיני יבשות. וסידר את ישראל במקום הראוי להם, ראוי המתאים להם, בנשמה שלהם, שהוא ארץ ישראל. כל אומה יש לה את המקום שלה. ישראל, המקום שלהם זה ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. זה שיבוש של הסדר. הקדוש ברוך הוא סידר. אלה פה ואלה פה ואלה פה ועם ישראל בארץ ישראל. אם הם יצאו משם, זה שינוי בסדר שהשם סידר. זה שיבוש. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי, כל דבר בעולם, כשיוצא מהמקום הטבעי שלו, והוא חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. רק אלא הם חוזרים למקומם הטבעי. זה נשמע קצת פילוסופי. מה המקום הטבעי של הטוש הזה? למעלה או למטה? למטה, נכון? יש חוק הכוח המשיכה, חוק הגרביטציה, נכון? אמרתם את זה? המקום שלו, כל דבר חומרי, יש מי מקומו למטה, נכון? ומה קורה אם אני זורק אותו למעלה, מעיף אותו, אם לא יודע, אם זה רובה או משהו, עשרות קילומטרים לשמיים, כן? אני מוציא אותו ממקומו הטבעי, אני עושה אותו שיעוף, מה יקרה בסוף? בסוף, 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 הוא יחזור למקומו הטבעי, כן? זה מקומו של הדברים האפרוריים, הגשמיים. מה מקומו של האש? מה? המקומו של האש הוא למעלה. לא עשיתי מדורה לאחרונה. האש היא כל הזמן, אתה שם עליה פלטה, היא בורחת מפה, היא רוצה לעלות, אלא אם כן אתה חונק אותה. האש רוצה לעלות. כן? האש רוצה לעלות, והאפר רוצה לרדת. רואים את זה ביסודות הכימיים שבמציאות, הפיזיקלי. כן? כל דבר יש לו את המקום שלו. האפר למטה, האש למעלה. בישראל בארץ ישראל, זה המקום שלו. אם אני זורק את זה למעלה, יש סדר אלוקי שהוא ייפול למטה. אם אני זורק את ישראל לגלות, יש סדר אלוקי שהוא ודאי ישוב למקומו. כי יש איזה חוק טבעי שהשם סידר. כן? לשים את ישראל בגלות זה כמו למתוח גומיה. באיזשהו שלב, זהו, יחזרו, אי אפשר אחר. כאילו, בעצם אומר לנו, הגלות זה לא אירוע מקרי, זה לא מקום, מציאות שיכולה להתרחש ולהתקבע לצמיתות, כי זה שינוי הסדר. זה שינוי הסדר הפיזיקלי. הטבע הפיזיקלי לא משתנה. כן? אני יכול לזרוק טיל עד הירח. כן? בסופו של טוב, הירח זה כבר יוצא מהאטמוספירה, זה בעיה אחרת, כי שם יש כללי פיזיקה אחרים, הוא לא ייפול חזרה. כן? אבל בתוך האטמוספירה שלנו, לא משנה כמה נזרוק משהו למעלה, לפי הסדר הוא יחזור. אם פתאום נזרוק משהו, נבדוק את הטוש הזה למעלה והוא יישאר באוויר, אז מה המשמעות הדבר? שהסדר של העולם השתנה, הפיזיקה השתנתה, וזה לא יכול להיות. כי זה לא קורה, רואים שהפיזיקה לא משתנה. כן?
אבל איך הוא יודע שזה
הטבע שלו? מה? כן. צודקת. לגבי האפר אפשר להביא ניסיונות, לזרוק דברים באוויר והם נופלים. לגבי האש זה גם כן, כל הדברים הפיזיקליים רואים אותם. והוא בא ואומר, זה בדיוק ככה גם עם ישראל וארץ ישראל. את אומרת, רגע, זה לא... זה שעינים, בגלות לא נראה שהם חוזרים בבדם. נכון? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא סידר סדר. יש סדר של העולם. הסדר של העולם הזה הוא מתחלק לדברים פיזיקליים, שאנחנו גם הוכחנו אותם, מעבדות, כן, גרביטציה, כוח המשיכה, ויש לו גם סדר רוחני, סדר אלוקי. פה הוא לא מוכיח. זה נשמע כאילו הוא מוכיח, תראו, כמו אפר, כמו אש, אז גם ישראל בארץ ישראל. אתה עלית עליו. אמרת, ראה, אמרה, זה לא הוכחה לוגית לגמרי. זה נכון, כי הוא מתנסח פה כאילו הוא פילוסוף במורה נבוכים, ומוכיח בלוגיקה, בהיגיון, ומשחיל בעצם אמירה שהיא אמירה אמונית. נכון? זה לא מוכח פיזיקלי שישראל ישוב. אבל הוא אמר שיש סדר פיזיקלי ויש סדר רוחני של המציאות. מה זה הסדר רוחני? השם סידר כל אומה במקום שלה. בסדר? ואם ישראל יוצאים מהמקום שלהם, הם לא בסדר. אז ודאי ישובו לסדר. למה? הם קלקלו וגלו ואולי לא יחזרו. מה הכוונה שיש סדר? שהשם עושה סדר במציאות. שהשם הוא... כזה, יש אנשים שיש להם... סדר זה מאוד 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 חשוב אצלם. יקים מאוד ככה, זה מסודר, הכל במגירה שלו, הכל בתווית שלו, זה הקדוש ברוך הוא כזה מסודר כזה, זה הכוונה? לא. שהמר"ל אומר שיש סדר למציאות, שהשם סידר את האומות במקומם, סידר את הנבראים, הכוונה שיש פה מגמה. מה הכוונה? השם לא ברא את העולם סתם. השם ברא את העולם בשביל מגמה מסוימת. בשביל שמשהו יתרחש ויתגלה במציאות. וכדי שזה יתרחש במציאות, הוא סידר כל מיני דברים. כן? הוא סידר שישראל יקבלו את התורה. נכון? חז"ל אומרים שאם ישראל לא יקבלו את התורה, מה קורה לעולם? העולם חוזר לתוהו, כך כתוב מסכת שבת. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו. אז הוא סידר שגם אם ישראל לא יצאו בתורה, הוא כופה עליהם את התורה. כי למה? כי לפי הסדר, לפי המגמה, ישראל חייבים לקבל את התורה, כי אחרת העולם לא יתקדם. יש סדר, יש מגמה אלוקית, והיא ודאי תתממש. אומר לנו המהר"ל, זה שישראל יהיו בארץ ישראל, זה לא רק נוח לעם ישראל. זה חלק מהמגמה האלוקית. כן? אומרים את זה בתפילת מלכה בשבת. אתה אחד זה שמך אחד, מתי יתגלה בעולם שהשם הוא אחד, שגוי אחד, שעם ישראל בארץ ישראל, אז מתגלה בעולם של השם אחד. זה חלק מהמגמה. כלומר, הסדר פה זה משהו שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא איזה סדר נוקשה, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לשנות. לא, הסדר הזה הוא משלים את המגמה. אם יש שאלות, תשאלו. כן.
הרב, בסוף התנ"ך, זה נקרא לגבותיהם, כמה כל הזמן, ואחר כך הוא אמר לגבותיהם,
נכון. אבל המהר"ל, נכון מאוד, שאלה טובה מאוד. המהר"ל הוא נמצא במצב, בדור מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. ויש ייאוש מאוד 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 גדול מהגאולה בארצות אשכנז, ולבוא ולהגיד, הוא מציין את זה בהמשך הספר, לבוא ולהגיד פסוקי הנביאים, הוא רואה שזה לא... הוא אז הוא בא כאילו בשכנועים לוגיים, הוכחות. ברגע שההוכחה מתחילה לבסס לנו את האמון, אז פתאום דברי הנביאים מסמכים אותנו ומחזקים אותנו. כן? אפשר, לא בטוח שאני אענה עליה.
כאילו, נכון אמרת שכאילו יש סיבות לגלות?
כן.
אבל כאילו, בסוף, כאילו, לא שבוע הוא אמר לאברהם שעם ישראל יגלה, אז כאילו, זה לא שוב. לא היה סיבה. כאילו, מה מחלה הגלינו?
למה גלינו? כי השם אמר לאברהם או כי ישראל חטאו? כן. את אומרת, קודם הוא אמר לאברהם. אז אולי זה בגלל שחטאנו, אז מה, הוא אומר לאברהם שהם בוודאי יחטאו, אולי לא נחטא, אם לא נחטא, יש פה איזה פלונטר, נכון? אנחנו נגיע לזה פרט השם, לכן לברר את זה, מה סיבת הגלות באמת? זה כמו השאלה על חטא אדם הראשון. האם החטא הזה היה מוכרח, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיהיה חטא, כדי שאחרי זה תהיה בחירה חופשית, ובלי, טוב, לא ניכנס לזה. זו שאלה חשובה מאוד. בסדר? בוא נמשיך פה. אני חוזר טיפה אחורה. וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי, כמו העת הזה, עיפרון הזה, תוש, אני זורק אותו, מוציא אותו ממקומו הטבעי, והם חוץ למקומם, אין להם עמידה, הם לא עומדים שם במקום הטבעי הזה. רק הם חוזרים למקומם הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, אם זה היה ממשיך לרחף באוויר, זה שיבוש כל הפיזיקה. היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. שהטבע משתנה, דבר זה אי אפשר שיהיה בלתי טבעי נעשה טבעי. משל, זה המשל שדיברנו עליו. משל זה, אם אתה מכריח את חלק האש, יש ארבעה חלקים, ארבעה יסודות בחז"ל, עפר, מים, אוויר ואש. אז זה חלק, יש ארבעה חלקים. אם אתה מכריח את חלק האש, דוחף את חלק האש שיהיה עומד בארץ, שזה נגד הטבע שלו, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, אש רוצה לעלות, ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה, או דוגמה אחרת, כן הארץ, האפר, הדברים שיש להם משקל, מקומה הטבעי, למטה. אם אתה מכריח את חלק ממנו לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד שלא במקום הטבעי, כבר היה בלתי טבעי, נעשה טבעי. טוב, אז זה מוכח בפיזיקה, אבל עכשיו הוא אומר, זה בדיוק המציאות של עם ישראל בחוץ לארץ. אם עם ישראל נמצא אם לא בארץ ישראל, זה לא הטבע שלהם, זה לא הסדר האלוקי שלהם. זה מקל בגלגלים של כל התוכנית האלוקית, זה לא יכול להיות לנצח. הם ודאי ישובו לארץ ישראל. למה? כי רק כשהם שווים לארץ ישראל, המגמה האלוקית של הבריאה היא ממשיכה להתקדם. וכן ישראל בעצמה. אם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הראוי להם, לפי הסדר, כי מקומם הראוי להם לפי סדר המציאות, להיותם בארץ ישראל, ברשות עצמם ולא ברשות אחר. כמו כל דבר ודבר, מן המציאים הטבעיים, יש לכל אחד מקום בפני עצמו. לכן, אומר המהר"ל, הוא לא רק מלמד אותנו מה המאפיין הראשון של הגלות, שאנחנו חוץ למקומנו, הוא גם אומר לנו, אם זה ההגדרה של הגלות, שאנחנו לא בארץ ישראל, אז זה כבר הוכחה על הגאולה. כי המציאות שישראל יהיו מחוץ למקומם לנצח, זה בלתי אפשרי. כי יש סדר במציאות. הקדוש ברוך הוא קבע פה סדר, והסדר הזה הוא יביא לשלמות של העולם. ישראל... הם לא יגיעו חזרה לארץ ישראל כי השם מרחם עליהם. זה ודאי, הכל רחמים. הם יגיעו חזרה לארץ ישראל כי העולם לא יגיע לשלמות שלו. הרצון של הקדוש ברוך שהוא בורא את העולם, המגמה של כל הבריאה, לא תושלם, לא תתממש, אם ישראל לא יהיו בארצה. אומר המהר"ל, אנחנו בטוח חוזרים לארץ ישראל. לא כי נחזור בתשובה, לא כי ברחמים גדולים מקבצך. כן, כל הסיבות האלה גם יכולות, אבל בעיקר כי אנחנו חיוניים. יש מגמה אלוקית למציאות בישראל בארצם, זה חיוני. כמו שאם נקבל את התורה, מוטב. אם לא, תקבלו את התורה בכפייה. אתם תקבלו את התורה. אבל אנחנו לא רוצים, זה לא מעניין אותי. זה מדי בעומק רוצים. זה לא מעניין אותי. המגמה, הסדר של המציאות, המגמה של העולם מצריכה שישראל יקבלו את התורה. באותה מידה שישראל יהיו בארץ ישראל. זה מוכרח. ככה השם ברא את העולם. אם ישראל לא יחזרו לארץ ישראל, זה כמו שישראל לא יקבלו את התורה והתורה לא תגיע לעולם. זה לתקוע את הבריאה, לתקוע את העולם. זה לא יכול להיות, אומר המהר"ל. אז הפרמטר, ההגדרה הראשונית של הגלות, חוץ למקומה. ויש פה כבר הוכחה שבדי ישובו. מה הדבר השני? הדבר השני, בהגדרת הגלות, היא היותם מפוזרים בכל העולם. אני מדלג לפסקה הבאה. וכמו כן, לכולם יש ספרים כאלה, או ספרים גם ישנים יותר, הכל טוב. אני לא אומר איזה מהדורה וזה, רק שתדעו למצוא את זה. בסדר? וכן, כמו כן, הפיזור הכוונה בכל העולם, אינו דבר טבעי. מה זאת אומרת אינו דבר טבעי? הפיזור שעם ישראל יהיו, ישנו עם אחד, מפוזר, מפורד, בין העמים, זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו זו אחדות. ואין הכוונה פה פיזור פיזי רק, ואחדות פיזית, שכולנו יחד באותו שכונה. אלא עם ישראל, במהות שלהם, הם עם אחד. בשלה הקדוש כתוב ש... אתם מכירו את הספר שלה הקדוש? השלה הקדוש, איך הוא נקרא? מה זה שלה הקדוש? שלה זה ראשי תיבות. רבי ישעיהו הורוויץ. השלה זה שני לוחות הברית. יש ספר שלי כאן שני לוחות הברית, ספר של השלה הקדוש, אבל אף אחד לא קורא לזה שני לוחות הברית. כולם קוראים לזה שלה. כנראה לא נוח לנו לקרוא לספר מודפס שני לוחות הברית. זה מין, כבר מאות שנים קוראים לזה שלה. לא, השם כאילו קצת גדול על הספר. ככה הרב צבי יהודה דייק בדבר הזה. השלה הקדוש אומר, לעם ישראל, הכל בסדר. לעם ישראל יש נשמה אחת. כך כתוב בשלה הקדוש. לעם ישראל יש נשמה אחת. זה גם כתוב בספר נפש החיים. נשמה אחת יש לעם ישראל. נשמה אחת צריכה להיות מפוזרת? מה פתאום? היא צריכה להיות ביחד. כן? טוב, זה שיש הרבה מחלוקות בעם ישראל, והאחדות היא קשה בעם ישראל, ובית שנערכה בי השנאת חינם. ניכנס בזאת השם מדינה, נברר את הדברים האלה. אבל נביט פנימה, לעם ישראל נשמה אחת. ולכן פיזור פיזי, פיזור מנטלי, פיזור במנהגים, פיזור בדעות, זה לא הסדר של עם ישראל. עם ישראל הוא עם אחד. לגמרי, יותר מכל שאר העמים. גם העמים האחרים משתדלים להיות מאוחדים. כן? אבל זה לא אחדות נשמתית. זה אחדות חברתית, אחדות אינטרסנטית, כלכלית, צבאית. יש להם כל מיני חלומות משותפים או מגמות משותפות. אבל נשמה אחת אין להם. אז עם ישראל במהות שלהם, רק עם ישראל, הם אחד. ולכן פיזור בשבילהם זה אחד מהגדרות הגלות שאנחנו מפוזרים בכל העולם. כן, שלא כמו גלות מצרים, שהיינו במקום אחד, גלות האחרונה זה בכל ארבע רוחות השמיים. אומר המהר"ל, זה לא לפי הסדר שלהם, זה לא הטבע שלהם. זה, הם לא יצליחו להשלים את רצון השם, את המגמה של הבריאה, אם הם לא יהיו מאוחדים. ברור שהם יתאחדו. כלומר, הגדרה השנייה של הגלות, פיזור. ומזה לומד המהר"ל, עוד הוכחה. ברור שתהיה גאולה, כי הגאולה זה אחדות. הפיזור הזה הוא לא יכול להחזיק לעד. כן? בוא נראה את זה. כן.
כאילו זה נשמע שכאילו בגאולה אנחנו כולם יהיו קטן מאוד.
לא, זה לא. לא צריך, לא צריך להיות עם אותם דעות כדי להיות מאוחדים. בכלל לא. מה? אחדות ואחידות, כן, בכלל לא. בסנהדרין, איזה דעות היו שם. מחלוקות, בתורה מלאה במחלוקות, שם שמיים, מחלוקות לשם שמיים. מה, בית שמאי, בית הלל, וואו, איזה מחלוקות ביניהם. אבל כתוב שלא נמנעו מלשאת גברים ונשים, בית שמאי, בית הלל. כי זה לא, בחיים היו מאוחדים. הבית מדרש, מלחמות של בירור האמת של התורה. כן? גם זוג, אבא ואמא. הם לא צריכים להגיד את אותו דעה. אז מה, זה פוגע באחדות שלהם, שכל אחד מביא את הצד שלו? הוא לא נכנס לסדנאות ולזוגיות, אבל זה לא... בסדר? כמו כן, הפיזור אינו דבר טבעי. כמו שחוזר כל דבר ודבר על מקומו, כמו שהטוש חוזר למטה והאש דוחפת למעלה, כך חוזרים החלקים המפוזרים, כל היהודים שמפוזרים ונפרדים, להיות כלל אחד. זה ברור, עם ישראל הוא לא יכול להחזיק מפורד, הוא לא יכול להחזיק מפוזר, זה לא הטבע שלו. הטבע שלו כל הזמן דוחף להתאחד. זה בא לידי ביטוי שישראל עוזרים אחד לשני, וגם בגלות, בכל הקהילות, בכל המקומות. היה פדיון שבועים, היו צרות, היו גזרות, עזרו אחד לשני, כן? אבל זה רק איזה דוגמאות קטנות. ישראל בטבע שלהם הם אחד, כן? זה לא פשוט להיות נשמה אחת עם הרבה 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 דעות שונות. זה מביא הרבה מחלוקות, האחדות הזאת, כן? עכשיו הוא מוכיח את זה קצת מהטבע, וקודם הוא הביא דוגמאות על הטבע, על האש והאפר, מה שדיברנו על הטוש. עכשיו הוא נותן דוגמה מן הטבע ביחס לזה שדבר שהוא אחד, כשהוא מתפזר הוא מתאחד חזרה. אומר ככה, הדבר הזה מבואר לכל אדם אשר הוא בן דעת, כי כל החלקים של משהו מסוים עניין אחד להם, יש להם אותה מהות. אם כן, למה יהיה חילוק ביניהם ולא יתאחדו? הרי שהם דבר אחד. ולכך כל פיזור עומד בוודאות להתכנס יחד. לפיכך פיזור ישראל בין האומות הוא דבר יוצא מהטבע, שיבוש הטבע שלהם, שיבוש הסדר האלוקי שלהם, שמאחר שהם אומה אחת, ראוי שיהיו עומדים יחד להיות אחד. כמו שתמצא כל הדברים הטבעיים בפיזיקה, אינם מחולקים לשניים, רק הם מתקבצים ביחד. אשמח מאוד, יש לכם דוגמה מהטבע. לכן כל הנחלים הולכים אל הים להיות מתקבצים, ואין דבר אחד אחדותי מתחלק. יש דבר כזה בטבע שיש חלקיקים של משהו שנמשכים להתאחד ביחד? אני כבר שנים מחפש לזה דוגמה.
טיפות של מים נראה
מה? טיפות של מים, זהו, זה המים מצפים פה, אבל זה...
גם טיפות, נגיד משברת טיפות.
אז הם נשים להתאחד, אבל אם נשים אותם פה, אז פחות. לא, אבל זה שמתי שהם קרובות, הם כזה בלופ, הופכים כזה טיפה קצת יותר גדולה. כן, נכון, רואים שזה... מה? מגנט, נכון, גם יכול להיות מגנט. יש מגנטים שדוחים מגנט ברזלים אחרים, אבל יש דבר כזה. נכון, זה שתי הדוגמאות שאני עומד עליהן כבר הרבה שנים, מצוינות, דוגמאות מצוינים. אני פשוט מחפש פה דוגמאות, כי הוא אומר לכל בן דעת, אני אומר בני דעת, רוצים לדעת על מה הוא מדבר. יכול להיות. אוקיי. לא, זה אומר שהם היו אחד מראש?
מה?
זה אומר שהתרכיז והמים היו אחד מראש והם מגלים עכשיו את האחדות שלהם?
לא, אבל גם המים, זה הכל חלקים, ואתה רואה את זה.
הבנתי. זאת אומרת, הדברים החומריים מתקבצים. מחפשים להתקבץ. נדחפים להתקבץ. טוב, מה שמאוד ברור שעם ישראל נדחף להתקבץ. זה משהו, עם ישראל עם עם אחד. בני איש אחד אנחנו, כך אומרים בני יעקב, וזה הטבע שלנו, זה הסדר שלנו, וכשעם ישראל יהיו מאוחדים, כן? עם ישראל גוי אחד בארץ, אז מתגלה שהשם אחד. אז הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס מלמדרגה הראשונה, הם חייבים להתאחד. למה? כי כל גילוי שם השם בעולם תלוי בזה. אז כשאנחנו מתאחדים זה לא רק אווירה חברתית נעימה בינינו, זה התרחשות רוחנית. זה מחולל מהפכה בעולם, ששם השם מתגלה לנו, והשם אחד מתגלה בעולם. לכן אומר המהר"ל, הגדרה השנייה של הגלות, זה שהם מפוזרים. אז זה הגדרה של גלות, אבל זה גם מבדל לנו, מוכיח לנו שהגאולה בדרך. כי הם לא יכולים להישאר מפוזרים. זה אי-טבעי, אי-סדר שלהם. עוד כמה שורות. ומאשר האומה הישראלית, מכל האומות, אומה אחת בלתי מחולקת ומופרדת יותר מכל האומות. האחדות של עם ישראל היא אחדות הרבה הרבה יותר עמוקה מהאחדות שיש בעמים אחרים. לכן ראוי שיהיו מקובצים יחד. ומזה נראה כי הפיזור להם בפרט לישראל אינו טבעי כלל. אם ניקח אומה אחרת ונפזר אותה, נגלה אותה, נפזר אותה בהרבה מקומות בעולם, אחרי 100, 200, 300 שנה, זהו, הם לא, אין להם איזשהו זיקה ללאום שממנה הם באו. זהו, מתערבבים, נטמעים, מתערבבים באומה החדשה. זה אומר שהאחדות של האומה המקורית שלהם היא לא הייתה אחדות מאוד 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 חזקה. הייתה אחדות חברתית, אולי אפילו נפשית, שגורל משותף, נלחמנו במלחמות, אבל אחרי 200 שנה זה מתפזר. ועם ישראל אי אפשר לפזר לעולם, כי יש פה נשמה אחת. בשורש הנשמה של עם ישראל אחד. כן? לכן כל הזמן נדחפים להיות ביחד. האחדות הזאת, אמרתי כבר קודם, היא הרבה פעמים מתגלה במחלוקות גדולות. כן? למה? אם תלכו לדנמרק או שוודיה, לא צריך ללכת שם, אבל לא יצויר שם, יש בכל המקומות האלה באירופה, אז יש את הליברלים, כן, פוסט מודרנה, שיגעונות וכל מיני דברים, הכל חופשי, יש את השמרנים, תמיד באירופה יש את האופן כללי, שתי המפלגות האלה. אין ביניהם שום מתח. שום מתח, למרות שסגנון החיים הליברלי באירופה הוא קטסטרופלי, הוא כבר איבד כבר את כל המצפון ואת כל המוסר, והשמרנים מנסים להחזיק איזו עמדה אחרת, אין מתח ביניהם. הם עושים בחירות לקונגרס, סנאט, לא יודע למה יש להם, והם מחלקים את התקציב פר מנדט, לא, כל כך עושה את שלו. לאחד לא מפריע מה קורה את זה לשני. לא מפריע לו שהוא מתנהג אחרת, שיש לו קוד מוסרי אחר, קוד אתי אחר, התנהגות אחר, זה לא מפריע לו. כן? למה? כי הם בעצם לא מאוחדים, הם שתי דברים נפרדים. כן? בעם ישראל, או, כל אחד מפריע לו איך הוא חושב, איך הוא מתנהג, כל אחד יש לו מה לומר על מישהו. כן, אלה לא בסדר, וזה, וזה, והמגזר הזה, ואלה פה, ושם, כולם, יש להם בעיות אחד עם השני. למה? קוראים לזה בעיות בשלום בית. יש פה בית אחד, יש פה נשמה אחת. ולכן, זה מאוד נוגע לי מה קורה שם, במקום הזה שם, בשטטל הזה, בקיבוץ הזה. זה מה זה, איך הם מתנהגים? מה אכפת? מה אכפת לך מה קורה שם? זה לא נוגע לך, זה לא משפיע עליך, זה בוער בי. למה? לא יודעים להסביר. מסביר הרב לצד ספר אורות. זה בגלל שאנחנו אחד. אנחנו אחד, אנחנו קשורים אחד לשני. אז אם מישהו חושב אחרת, מתנהג אחרת, פועל אחרת, זה מקומם אותי, מעורר אותי, נוגע לי, משפיע עליי, מסעיר אותי. ועמים זה קובץ של יחידים, שהם ביניהם זיקה נשמתית, יכול להיות שנפשית, חברתית, הם מגובשים וזה, גאוות יחידה או גאווה לאומית או גאווה היסטורית שיש להם, אבל בנשמה הם לא אחד. לכן הם חיים בשקט כזה, בשלווה. ולכן מאפשר לשני, אתה רוצה שוב ככה, שוב ככה, אתה רוצה לדנה ככה, תדנה ככה. חייב יותר לחיות, בעם ישראל אין חייב יותר לחיות. אתה תחייך שאני אומר. אני אגיד את כל הוויכוחים. אתה זה לימוד זכות על המחלוקות שפעמים אנחנו קשים בעם ישראל. אז לסכם, שני הדברים, שני ההגדרות הראשוניות של הגלות זה היותם בגלות והיותם מפוזרים. מסביר המראה, שתי הדברים האלה הם הפך של הטבע שלנו, הם עיכוב של הסדר שלנו, והם מעכבים גם את השלמות של העולם. כי בשביל שלמות העולם, עם ישראל צריכים להיות בארץ ישראל, והם צריכים להיות כולם מאוחדים. הדבר השלישי, לגבי החירות והשעבוד, בלעד לנו לשבוע הבא. סליחה, אני צריך פשוט לצאת להם קצת מוקדם. יש לכם. תודה לכם, שבוע טוב.